שלום עליכם, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי. השיר הזה נמסר לזכות רבי דרור דוד בן שרה. אנחנו במדור התעלות העולם באורות הקודש. אומר מרן הרב, יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש, קנאה מרכבת עצמות המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה, רבים לא יכירוה, מפני שיש כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה, אבל היא ישנה, ישנה, נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית, והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות חוץ מצורתה האמיתית. כדרכן של כל התוצאות של הקנאה שאינן מתלבשות כי הן בלבוש נוכרי ונוסעות עליהם תמיד שם זר. אז הוא מדבר פה על דבר שנמצא במעמקי הנפש, איזה קנאה שמביאה רפיון וחושך לכל רעיון של אור. זה קנאה מוזר, לא מכירים, יוצאת לפעמים בצורות שונות. ומאי, זאת אומרת, יש הרבה פעמים, יש כוחות הנפש שהביטוי שלהם שונה ממה שהם באמת. זה קורה גם כאן. אז, אבל איזה קנאה מדובר? הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוקים. האדם מקנאו באלוקים על אושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשכת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח, וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת כדי להסיר מהנפש הכואבת אכולת הרקב את העוקץ של הקנאה הדוקר נורא. אין מרפא למחלה זו כי אם הערה העליונה של דעת אלוהים בבירור ובעומק היגיון. זה חידוש גדול של מרן הרב זצ"ל, שאדם מקנה באלוקים. הרי אנחנו יודעים שפעמים רבות אנחנו מקנים בזולת שיש לו איזה משהו שחסר לנו. אלוקים יש לו הכל, לא חסר לו כלום, הוא שלם בתכלית השלמות. אז תוך תוכו של האדם יש קנאה לאלוקים. ומה מרפא את המחלה הזאת? הרע עליונה של דעת אלוהים בבירור ובעומק היגיון. צריך דעת השם, לעסוק רבות בדעת השם ולהבין את היחס בין האלוקים לעולם. ממשיך הרב, הנתיבות המיוחדות בייחוד להסרת הנגע של קנאה זאת, שבהסרתו נפטר גם כן מכל התולדות הרעות של הלבושים השונים שהיא מתלבשת בהם, עד מחלת הכפירה המשועממת המתפשטת בדורנו בתור מחלת הזמן. הנתיבות הללו שתיים הן: האחת היא נתיבה מדעית טהורה, והשנייה מדעית מוסרית. אז יש שני מסלולי חשיבה וחווה התנהגות כדי לפתור את בעיית הקנאה וגם את הכפירה שנובעת מהקנאה הזאת, כי כמו שכותב הרב, זה מתחיל בקנאה ומסתיים בכפירה. אז מה שני הנתיבים? אחד מדעי טהור ואחד מדעי מוסרי. הנתיבה המדעית המבררת שההבדל שבין האלוהים והעולם תלוי הוא רק בדעה והשגה ואורחות החיים. כמה שהדעה מתעלה, מתקרב האדם והעולם לגודל האלוהי, וברוממותו העליונה של האדם והכרתו הגמורה מוצא הוא שהכל הוא כלול באלוהים, והעצמיות הפרטית שכל פרט מפרטי ההוויה איננו כי אם התגלות אלוהות והזורחת בגוונים שונים לפנינו. לפי זה, כל עושר האלוהי, הלא הוא עושר של הכל, והעושר הוא הולך ומתגדל. כל מה שהידיעה האלוהית היא הולכת ומתבררת. וזהו סוד העונג הנעלה של ההשגה האלוהית, שהוא הולך וחש את עושרו העליון, שלמותו הנצחית, המליאה חדווה ועוז, ואין כאן מקום לשום קנאה. אז מה הנתיב המדעי הטהור? הוא מלמד אותנו שההבדל בין האלוקים והעולם תלוי רק בדעה והשגה ואורחות חיים. אדם, בהבנתו עמוקת המציאות, יכול לראות שכל היש כלול באלוקים. המציאות כולה קשורה לשם בקשר בל ינתק. לא רק משום שהוא הבורא והמשגיח, אלא משום שכל חיותה וקיומה הפנימי תלוי וקשור לאלוקים. אין להוויה קיום עצמאי נפרד מהשם. בבריאת העולם, השם לא ברא משהו חיצוני לו שהוא משגיח עליו מבחוץ. הוא לא רק טרנסדנטי, הוא גם אימננטי, כמו שאומרים. הוא נמצא בתוך העולם. אז גם לאחר הבריאה, המציאות היא גילוי מסוים של כוח אלוקי. אז כל הרבדים הרוחניים העמוקים של המציאות כלולים בשם ונובעים ממנו. אז יש איזה רצף רוחני, כמו שכותב מבאר אורות הקודש, בין הבורא עצמו לנבראים. וזה רצף שמצריך עמל רב וזהירות מרובה והבנתו כראוי. ברוממותו העליונה של האדם והכרתו הגמורה מוצאו שהכל הוא כלול באלוהים, והעצמיות הפרטית של כל פרט מפרטי ההוויה איננו כי אם התגלות אלוקות הזורחת בגוונים שונים לפנינו. הדברים האלו מאוד מאוד עמוקים ונוגעים ליסודות של תורת הקבלה, אבל כשאדם לומד את זה הוא מבין שכל העושר האלוהי הלא הוא עושר של הכל, ועושר הוא הולך ומתגדל. כל מה שידיעה אלוהית היא הולכת ומתברכת. זאת אומרת, איך אדם מרפא את הקנאה? הוא מרפא את הקנאה בכך שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. אז אנחנו חלק מהשלמות הזאת. זה פה בעולם הזה. אם אנחנו נתחבר לזה, אין מקום לקנאה. אני לא מקנא במה שיש לי. אז אני מקנא בדבר הזה שנמצא בעולם. המציאות האלוקית שמעמידה את כל הבריאה. ואז אדם משיג את האלוקות ואת השלמות הנצחית שמלאה חדווה ועוז, ואין כאן מקום לשום קנאה. יש פה רק שמחה. אז זה הנתיב המדעי, שהוא מבין, לא מדעי המדע החיצוני הפיזי, אלא המדעי האלוקי הטהור הקבלי, לדעת שהכל אלוקות. כמו שהאריזל היה מלמד, הוא מביא כאן גם לעיין בספר פרדס רימונים בשער ד' מערכת האלוקות פרק ג', כלך פתחי חוכמה, פתחים חפתה לתחווה ונפש החיים שער שלישי ועוד ועוד. הנתיבה השנייה היא מדעית מוסרית, שהשלמות וחיוב המציאות האלוקית היא תלויה במידת הצדק החופשית, וכל מה שיעלה את חופשיות רצונו באותה המידה של הצדק המלא, שאלוקים הוא נעלה בחפצו השלם בצדק החופשי והמוחלט, והרי הוא משתאב בגופה דמלכה וקונה לו את השלמות האלוקית מצד ביטולו אל האור האלוקי בעונג פנימי, ואין שום מעצור לשום נמצא לרומם את חפצו חופשי למרום הצדק האלוקי. וכפי אותה המידה שאדם מתקרב על מידת הצדק האלוקית, הרי הוא מתעלה ונעשה איש אלוקי, ונמצא השלמות האלוקית מחויבת לאלוקים מצד הצדק החופשי שלו, שהיא זכות השווה לכל, שאין מקום לקנאה. אז הנתיב השני שדרכו ניתן להגיע לדבקות מוחלטת באלוקים הוא הנתיב המוסרי. אדם יכול להעלות ולקדש את עולמו המוסרי ואת רצונו החופשי לכדי מידה של דבקות פנימית בשם. יהודי יכול להתעלות לרמה של השתאווה בגופה דמלכה, לעשות את רצונו הפרטי כרצונו של השם, כמו שכתוב בפרקי אבות, לעשות רצונך כרצונו. וממילא השלמות המוסרית שלו דבוקה לשלמות האלוקית, וכפי אותה מידה שאדם מתקרב על מידת הצדק האלוקית, הרי הוא מתעלה ונעשה איש אלוקי. אז לכן אין מקום לקנאה. זאת אומרת, מה הפתרון לקנאה באלוקים? יש שני פתרונות שהם אחד. להתחבר לשם. פתרון אחד מבחינה מדעית, לדעת שכל מה שיש בריאה הוא האלוקות, שהקדוש ברוך הוא לא עזב את העולם, הוא לא ברא את זה מלמעלה ונשאר שם, הוא גם פה כביכול. וחוץ מזה, פתרון שני, הפתרון של הצדק. אם אדם חי חיים מוסריים גבוהים, הוא נשאב בגופה דמלכה, הוא שואב את השלמות המוסרית האלוקית, ואז אין מקום לקנאה, כי גם לא יש את זה. אז אנחנו לא מדחיקים את הכפירה ואת הקנאה, אלא אנחנו מתעלים, ובכך מוצרים פתרון לבעיה של הקנאה באלוקים. מבחינה מדעית, לדעת שהכל אלוקות, ומבחינה מוסרית, להתעלות לצדק האלוקי. ממשיך הרב בפרק הבא, טבע הדבר הוא שבהשקפה הרגילה אותה ההתבוננות האלוקית הבאה מהדעה המונותאיסטית, שהיא ההשקפה יותר מפורסמת גם מצד האמונה, היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות נפש בפני הרפיון הבא ברוח האדם בציורו, שהוא בתור נמצא מסובב, מוגבל וחלש, רחוק הוא מהשלמה האלוהית, המהירה באור תפארת גבורתה. בייחוד החולשה מתעוררת על ידי ההבלטה שהחסרונות המוסריים מתבלטים בנפש על ידי ההקבלה במעמד האדם, לעומת השלמות האלוקית ביחס אל הצדק והמוסר. אמנם, עלולה חולשה זאת להיות מתמעטת באותה המידה שאדם מוצא את עצמו איתן במעמדו המוסרי, המעשי והמידותי, אבל מכל מקום אין על חושה נפקעת לגמרי בפני ההשערה הזורמת של הצעירות החדלה לגבי הגודל האלוקי, המפעיל בתעצומות אין סוף את הרעיון היותר רחב. כשאדם מאמין בכל אחד, בכל אין סופי שהוא שלם בכל מיני שלמויות, זה יכול לסבב עצב וחלישות נפש. למה? כי אדם רואה את החסרונות שלו ואת החולשות שלו, את היצרים שלו ואת הנפילות שלו, ומאידך הוא רואה את השלמות האלוקית, ויש כאן פער אדיר שעלול ליצור חלישות הדעת. אז לא רק שאדם רחוק מהשלמות האלוקית, כמו שרב כותב בקטע ראשון, במיוחד מבחינה מוסרית, אדם כל כך רחוק מהשם. אז איך ממעטים את החולשה הזאת? אם אדם הוא מוסרי, אבל זה לא מפקיע לגמרי את החולשה הזאת. כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה גבוה מאיתנו וטוב מאיתנו. פחות מההשקפה הזאת מייגעת את האדם ההשקפה המונותאיסטית, הנוטה להסברה הפנתאיסטית, השפינוזית, כשהיא מזדככת משיגיה. הה, המובלטת בחלקים רבים ממנו בחלק התבוני של החסידות החדשה, שאין שם דבר מבלעדי האלוקות. ידוע שברוך שפינוזה היה פילוסוף יהודי הולנדי שהוחרם בקרב הקהילות היהודיות והנוצריות עקב דעותיו. מרכז שיטתו היא שמה שיש בטבע זהו אלוהים. אלוהים הוא לא משהו מעבר לטבע, אלא מה שבטבע בלבד. התפיסה שלו שמכונה פנתאיזם גורסת כי אין אלוקות על טבעית, ואין משמעות לכל הנותן מצוות. מקור המוסר הוא טבע האדם, ולא משהו מחוץ לו, שהרי אין אל מחוץ לעולם הטבע. מבחינתו, האלוהות היא הטבע, הכל מרכיביו וגווניו. בחסידות של הבעל שם טוב הקדוש, מודגש גם כן רעיון דומה, אבל שונה. ספרי חסידות מדברים על כך שאין לטבע קיום עצמי בנפרד מהשם. כל מה שאנחנו רואים וחשים, הכל זה חיות אלוקית, והמציאות היא דמיון, פיקציה. לשון התניה בשער הייחוד והאמונה, פרק ו', שהנשמה אינה מהווה הגוף מעין ליש, אבל הקדוש ברוך הוא מהווה את הכל מעין ליש, הכל בטל במציאות אצלו. ולכן לצורך הכתוב להזהיר וידעת ימה שעשתה לבבך, שלא תעלה על דעתך שהשמיים בכל צפם בארץ מולו הם דבר נפרד בפני עצמו, והקדוש ברוך הוא ממלא כל עולם כתלבשות הנשמה בגוף, ומניעם ומנהיגם כרצונו, כמו שנשמה מניעת הגוף ומנהיגתו כרצונה. אך באמת אין המשל דומה לנמשל כלל, כי נשמה וגוף הם באמת נפרדים זה מזה בשורשם, כי אין את עבוד שורש הגוף עצמותו מנשמתו, אלא מטיפת אביו ואמו, וגם אחרי כן אין גידולו מנשמתו לבדה, אלא על ידי אכילתו ושתייתו בעצמו. מה שאין כן השמיים והארץ, שכל עצמותם ומהותם נטבה מעין ואפס מוחלט, רק בדבר השם ורוח פיו יתברך, וגם עדיין ניצב דבר השם בשמיים ושופע בהם תמיד בכל רגע, ומהווה אותם תמיד מעין ליש. ואם כן, הכל בטלים באמת במציאות לגמרי לדבר השם. אז הנשמה מחיית הגוף, אבל הם שתי מציאויות שונות, כי הרי הגוף זה מהזרע של אביו ואמו והביצה של אמו, והנשמה זה מהשם. ואז הוא צריך לאכול ולשתות, זה לא קשור לנשמתו. אבל צריך לדעת שיותר מזה, המציאות בטל, בטלה לשם. הכל זה חיות אלוקית. לתתר פנוי מיני. כל המציאות, אין מקום פנוי ממנו, כל המציאות הרוחנית והגשמית, וכל מה שמעבר למציאות, הכל זה אלוקים. כל מה שאנחנו רואים זה בעצם אשליה, צריך להשתחרר ממנה. השם ברא את העולם על ידי הסתר פנים, המראה את המציאות כאילו היא עולם ממשי, ותפקידנו לדבוק בשם, לראות את החיבור הפנימי בשם ולהתרחק מסמיות העיניים, המראה לנו את המציאות כישות אוטונומית. החסידות ושפינוזה דיברו על הזהות בין הטבע ואלוקים. אך בניגוד לשפינוזה שהוריד את האלוקים למציאות הטבעית, החסידות מעלה את המציאות הטבעית לאלוקים. שתי התפיסות להבדיל בין קודש לחול, בין טהור לטמא. ממשיך הרב, האדם מוצא את עצמו שאם אך לא יתפוס בתוכיותו מקום בפני עצמו, שאז בהיקראו בדמיונו מהשלמת של אין תכלית האלוקית, הוא ודאי חדל ורפוי ואיננו כלום. ואיננו כלום עוד יותר מהאין כלום של הביטול הערכי שבא לידי ההצטיירות הראשונה, מפני שאז הוא נחשב שאומנם יש איזו מציאות לא בפני עצמו, בגבולו בתחום חפצו והכרתו, רגשותיו ותיאותיו, אלא שעולמו הוא קטן באין שיעור עד כדי חולשה ואפסיות לעומת הגודל אין תכליתי אלוקי, אבל אין זאת אפסיות גמורה מוחלטת בעצם. לא כן בהשקפה השנייה, המסברת שאין שום דבר חוץ מהאלוהות המוחלטת, אם כן, השיקוע בנטיותיו הפרטיות של האדם הנשענות על השקפת החיים, שיש איזו מציאות פרטית הובל לעצמה, אפילו בצורה שבקטנות, הוא רק הבל ושב נטעה. וראוי היה לפי זה על השקפת עולם זו להיות מחלישת רוח האדם במעמקי ההתבוננות שלה עוד יותר מהראשונה. מכל מקום אין הדבר כן, אלא שזו האחרונה משיבה לאדם מיד את עוז נצחו. היא רק מעודדת אותו שאין לו לשכוח את אמיתת הווייתו ושעליו להתרחק מכל אורחות החיים הנובעים מהמחשבה הטעותית של הישות של עצמו הפרטי, הקרוע ברוחניותו מהעין, מהעין סוף האלוקי. אבל כיוון שהוא צועד על דרך זה, אין לו עוד לכבוש דבר של מציאות, כי אם דבר של דמיון כוזב, וכבר הוא מאושר באין סוף. לפי תפיסת העולם הראשונה בתחילת הפרק, התפיסה הדתית הרגילה המציבה את האדם מול אלוקיו, זה מה שפתחנו, שבהשקפה רגילה אותה התבוננות האלוקית הבאה מידי המונותאיסטית, שהיא השקפה יותר מפורסמת, היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות הנפש, זה גורם רפיון שאדם כל כך מוגבל לעומת השלמות האלוקית. אז האדם ניצב בפני מצב מורכב, שבו, כמו שכותב הרב, הוא נחשב שאומנם יש איזה מציאות לא בפני עצמו, בגבולו, בתפום חפצו והכרתו. אז זה הדעה הרגילה שאנשים מאמינים, שיש הקדוש ברוך הוא גדול מאוד ואני קטן מאוד, אבל יש לי אישיות פרטית. אלא שלמה הוא קטן באין שיעור עד כדי חולשה ואפסיות לעומת הגודל האין תכליתי אלוקי. זה הדעה הרגילה של המתנגדים לעומת החסידים, שהקדוש ברוך הוא למעלה גבוה 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 ואני למטה קטן קטן קטן, וזה יכול לסבב חולשה, כי מה אני לעומת האלוקות? לא כן בהשקפה השנייה, השקפה החסידית המסברת שאין שום דבר חוץ מהאלוקות המוחלטת. אם כן, השיקוע בנטיותיו הפרטיות של האדם הוא רק הבל ושב נטעה. לפי ההשקפה החסידית, כל המציאות הגשמית והרוחנית הכל דמיון, וגם הקיום האישי הוא רק הבל ושב נטעה. החשיבה הופכת את כל המציאות לעין, עלולה לתסכל הרבה יותר מההשקפה הדתית הרגילה. אך לא כן פני הדברים. דווקא ההשקפה החסידית מעודדת את האדם, משום שהוא מרגיש ויודע שאומנם אין לו קיום עצמי, אבל הוא חלק מהאין סוף. הוא חלק מהשלמות המוחלטת ביותר שיש. והחיבור הפנימי העמוק הזה לאלוקים אין סופי, ממלא את האדם באושר אין קץ. זאת אומרת, אם אני אומר שאני לא מציאות, זה יכול מאוד לכאוב, לצער. אבל אפשר להסתכל על זה אחרת. שאני העצמי זה אלוקות. השורש, אני לא אלוקים חס וחלילה. אבל השורש של כל אחד, השורש של כל המציאות, החיות של כל המציאות, הנקודה הפנימית של כל המציאות זה אלוקות. אז אני מתחבר לזה. אני מתחבר לאושר אין קץ. אומנם, באמת, אין עבודה זו קלה כל כך, כמו שמצייר אותה הדמיון לכאורה. היציאה לחופש ממסגר הדמיון היא עבודה לא פחות קשה מהיציאה לחופש מאיזה מסגר מציאותי. מכל מקום סוף סוף עוז רוח לא הוא יותר מהמחשבה הראשונה. אז מאוד קשה ליישם את האתגר שהחסידות מציבה, לעבור את מסך הדמיון ולראות שהכל אלוקות. היציאה לחופש ממסגר הדמיון היא עבודה לא פחות קשה מיציאה לחופש מאיזה מסגר מציאותי. אבל למרות הקושי התודעתי הזה, אדם שקונה לעצמו את צורת ההסתכלות הזו חי בעוצמות גבוהות יותר מזולתו. ממשיך הרב, אבל אי אפשר לגשת אליה כי מה ידי ההרגל הגדול והתלמדות השכלית היותר זכה שאפשר להיות על פי השקפה הראשונה. ואז היא מלבשת את המחשבה האחרונה ואורה לכל פרטיה, ונעשית לה בית קיבול והיכל, השם בהיכל קדשו. זאת אומרת, הרב אף פעם לא יסתפק בציטוט דעות ולהמשיך הלאה. יש לרב תמיד הערות והערות והעמקות. אז איך הרב מתמודד עם שתי הדעות? הדעה המתנגדית, שאלוקים הוא גבוה, טרנסדנטי, וההשקפה החסידית, שהקדוש ברוך הוא אימננטי, נמצא פה בעולם בתוכנו. אז כדי להגיע להסתכלות החסידית בצורה מלאה ונכונה, יש צורך לעבור קודם את תפיסת העולם הראשונה, הדתית הרגילה. משום שהתפיסה הרגילה מחזקת את העולם והאדם מגדילה אותם. מחזקת את העולם והאדם ומגדילה אותם. מפתחת את הסכר ואת הדמיון, ונותנת עוצמה לכוחות הנפש של האדם. ואחר כך באה התפיסה החסידית ומראה שכל הגודל שיש לכאורה במציאות, הכל הוא אלוקות. אם האדם לא מכיר את גודלו של העולם, הוא מיד מרגיל את עצמו לחשוב שהכל אלוקות, הוא מפספס את עוצמתה של החסידות. עולם קטן מתגלה לפניו כמקום משכן השם, ולא עולם גדול, חכם ועוצמתי. זאת אומרת, הוא צריך לקחת את זה בשני שלבים. שלב ראשון, המדעה המתנגדית, ההשקפה המתנגדית, שהקדוש ברוך הוא גבוה, 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 ויש לי מציאות בפני עצמי, ובפני עצמה, ואני צריך לפתח את זה, לפתח את השכר ואת הדמיון ואת החיים ואת הכישרונות. זה מה שהרב כותב, אי אפשר לגשת אל להקים על ידי הרגל הגדול ואת למדות השכלית היותר זכה על פי השקפה הראשונה, ואז היא מלבשת המחשבה האחרונה באורה לכל פרטיה ונעשית לה בית קיבול בהיכל השם בהיכל קדשו. זאת אומרת, קודם כל אדם בונה את עצמו, ואז הוא יכול להגיע להשקפה השנייה שהכל אלוקות, ואז אדם נהיה בית קיבול והיכל השם. השם בהיכל קדשו, זאת אומרת, הרב מבין את הפסוק, אני מבין שאדם בעצמו הוא משכן השם. השם בהיכל קדשו באדם. אך אף על פי שהעולם העיוני והרגשי העשירי הוא יותר מזדקך ומתעלה על ידי המחשבה השנייה מלאה מאור הענווה וביטול היש, מכל מקום העולם המעשי איננו יכול להיות הולכת דרכו על פי ההסתכלות התדירית העליונה הזאת. ומוכרח הוא האדם להנמיך את אורו מצד הכרח הסתגלותו לעולם המעשה, להיות קשור במחשבה ההיכלית הראשונה, אבל בידיעה ברורה שהיא איננה מחשבה ברורה כשהיא לעצמה ולת לה מגרמה כלום, אלא שהיא מסובבת בסיבוב שכלי וציורי ממהלך המחשבה העליונה של הסתכלות השנייה, כמו שאמרנו. זאת אומרת, כשאדם מפתח את העולם, הוא צריך לעבוד עם הדעה, עם הראש כביכול, של הדעה הראשונה, הדעה המתנגדית, שהעולם הוא עצמאי, ושהקדוש ברוך הוא גבוה גבוה למעלה וברא ומשגיח, אבל לעולם יש קיום בפני עצמו, ולכן הוא יפתח את העולם. אבל תוך כדי כך הוא צריך לדעת שזה לא מספיק, שזה בנוי על הדעה השנייה, שכל העולם הוא רוחניות טהורה, זאת אומרת השורש של כל העולם, שמצד אחד אני צריך לפתח את העולם ואני צריך לעבוד ואני צריך לשכלל מצד אחד, כי הקדוש ברוך הוא נתן לעולם קיום בפני עצמו, אבל מצד שני לא לשכוח שזה לא מספיק, כי אי אפשר להיות מנותק מהשם, ושהכל הוא אלוקות. אם הכל דמיון ושב נטעה, כמו שכותב הרב, למה לפתח את העולם? ולכן צריך להתחיל עם הדעה הראשונה שלא, לעולם יש מציאות, אבל מצד שני, לא לשכוח, אחרי שמפתחים, שבתוך תוכו של העולם יש אלוקות, וזה מה שנותן את האור ואת השמחה שהוא לא רחוק מאיתנו. אז הרב נראה שהוא משלב בין הדעה המתנגדית והדעה החסידית בעבודת השם, בשני שלבים, בשני רבדים, בשני הביתים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. טוב, אנחנו הגענו עד לפרק הבא, ואנחנו נעמוד פה בסייעתא דשמיא, והדברים הם כמובן מאוד מאוד עמוקים ומאוד נפלאים ונשגבים, ואנחנו נאחל לעצמנו שנזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, ולא לשכוח אף פעם שסוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שלום שלום אהובי, ידידיי מוריי ורבותיי.